שיתוף הפעולה הביטחוני בין ישראל לארצות הברית, זה נושא שדיברו עליו רבות בעת האחרונה, על רקע ההתייחסות של נשיא ארצות הברית טראמפ לאפשרות של חתימת ברית הגנה בין שתי המדינות, בין אם הדבר הזה יקרה בעתיד הקרוב או לא, הסיוע הצבאי והכלכלי של ארצות הברית לישראל הם עובדה מוגמרת, ועל כך ועל האפשרות להרחבה ואם יש בצורך, אנחנו נשוחח בדקות הקרובות עם שניים מחוקרינו הבכירים, גבי סיבוני, מנהל תוכנית המחקר צבא ואסטרטגיה וביטחון סייבר במכון, וססון חדד, ראש תוכנית המחקר כלכלה וביטחון לאומי. שלום רב לשניכם.
שלום וברכה.
שלום.
ראשית, מה פתאום עולה עכשיו הרעיון של ברית הגנה בין ארצות הברית לישראל, ומה התועלת בכך?
הרעיון של ברית הגנה הוא לא חדש, הוא עלה כבר, אם אני לא טועה, אחרי מלחמת ששת הימים, ואני חושב שגם קודם היו ניסיונות של בן גוריון להגיע לכל מיני בריתות עם צרפת. אבל הרעיון לברית הגנה עלה בעיקר מהצד האמריקני, כאשר הם רצו לתת לישראל משענת, כדי שתוכל לקבל החלטות, מה שלדעתם יהיה החלטות קשות, בהקשר לפינוי שטחים, בהקשר לתהליכים מדיניים, משהו בסגנון הזה. אז למעשה זה בא משם, וכל פעם היו תחנות בדרך שזה לא הסתייע, והגענו עכשיו לסידור הזה, שלדעתי עלה לאור הבחירות האחרונות, ולאור הרצון לסייע קצת, לראות איך אפשר להראות שארצות הברית תומכת בישראל בצורה הדוקה.
במה בעצם ברית כזאת יכולה לשרת את האינטרסים של ישראל? באיזה דרך ועד כמה?
תראה, בעיניי הברית הזאת יש לה אולי, בוא נאמר, התועלת המרכזית שלה יכולה להיות ש... וגם זה ברבון מוגבל לדעתי, לשפר את תחושת הביטחון של האזרחים, להרגיש שאנחנו לא לבד, כל המשפטים האלה, זה בצד אחד, ולתת לישראל נגישות במידה וזה יינתן, כי זה לא בהכרח שזה יינתן, ברית הגנה לא אומר שמיד שאתה מקבל נגישות לנכסים מסוימים, או לשיתופי פעולה מסוימים של ארצות הברית עם בעלות ברית. אלו שני הדברים העיקריים, כמובן שבצד המחירים, יש מחירים לא קטנים לאירוע הזה.
ססון, הסיוע הכלכלי שהוא בעצם נדבך מרכזי בשיתוף הפעולה של ארצות הברית עם ישראל, תומן בחובו יתרונות משמעותיים, אבל כמו שאתה אומר, יש גם חסרונות. מה לכאן ומה לכאן?
היתרון הגדול מאוד של הסיוע הביטחוני, הסיוע... חוץ, חלק מהתוכנית סיוע החוץ האמריקאית, היא בזה שאתה מקבל הזרמה של סכומים אדירים, אנחנו כבר מעל 100 מיליארד דולר קיבלנו עד עכשיו, לרכישת טכנולוגיות מתקדמות, לרכישת סיוע, לרכישת נשקים וכן הלאה. זה גם ביטוי גדול למחויבות האמריקאית כלפינו, כי בסוף אנחנו מקבלים את זה מהאמריקאים, זה... פתח גדול מאוד לכל הממסד האמריקאי, דיברתי כבר על הטכנולוגיה וכן הלאה. בנוסף לזה, זה כמובן מקטין את הנטל שלנו, הסיוע הכלכלי, מגדיל את היכולת הכלכלית שלנו להתמודד עם הסביבה שאנחנו נמצאים בה. היתר החסרונות הגדולים זה שאנחנו בסוף תלויים. תלויים אמריקאים בצורה משמעותית. ראינו את זה גם כשניסינו לעשות דברים אחרים, כמו עם סין וכן הלאה, אבל מעבר לכל הדברים האלה, אנחנו נמצאים תחת המטריה, בכל מובן שהוא, של האמריקאים.
ברובד
זה לאו דווקא בהכרח רע, אבל זה בהכרח, בהחלט היסרון גדול של הסיוע הביטחוני.
ואני אשמח אם תוכל להדגים, מה בעצם כובל את ישראל, או... עלול להוות בסופו של דבר חיסרון עבור ישראל, בעצם זה שאנחנו תלויים בכלכלה המתקדמת של ארצות הברית, ביכולותיה האדירות של מעצמה כזו, כשזה נוגע כמובן לעניינים הכלכליים שישראל צריכה לפתח.
כשמנטרלים את העסק הביטחוני, נקרא לזה המדיני, ואני לא אגע בזה, בסוף שאתה מקבל כסף שמיועד לרכישה ממקום מסוים, בטכנולוגיות מסוימות, באופטימום שלך, כמו כל אופטימום כלכלי, אתה מוגבל, אתה צריך לקנות משם, זאת אומרת שאתה לא יכול לקנות במקום אחר. ובנוסף לזה, יש לזה לא רק השלכה על זה, אלא גם אחר כך, כל התמיכה שלך וכל הלוגיסטיקה וכל הדברים תלויים למעשה בדבר הזה. תן המחשה נוספת לדבר הזה, לתלות. אנחנו בשנות ה-80 קיבלנו אפשרות להמיר, משנות ה-80, אפשרות להמיר חלק נכבד, כ-26% מהסיוע הביטחוני לשקלים. למעשה תמכנו בתעשייה, זה בעיקר בגין ביטול פרויקט הלוי, לא רק, אבל זה היה הבוסט הגדול. והיום אנחנו נמצאים בהסכם חדש שבו אמריקאים הודיעו לנו, ואכן בסופו של דבר גם מוסכם, שהאמרה הזאת היא תבוטל. וזה צופן בחובו, כנראה פגיעה שאנחנו עדיין לא יודעים לקמת אותה, כי זה תלוי כמה המדינה תעשה, או כמה היא תשנה, או כמה היא תוסיף שקלים לתקציב הביטחון בתעשייה הביטחונית בישראל. כנראה, יש כאן כמה דעות, וכנראה בתעשיות הקטנות והבינוניות, שאומר שהחלק גדול או ילך צפונה, דהיינו לארצות הברית, ויוצר שמה, או לא ירחש, או ימצאו לזה אלטרנטיבות אחרות. מה שאומר שישנה כנראה את פני התעשייה הקטנה והבינונית הביטחונית בישראל. מהלך לא פשוט. זה ביטוי לזה שאתה מפתח תלות, ואתה אחרי זה מנסה להתנתק ממנו, מנסה להיגמל מהתלות.
כלומר, עצם התלות יכולה להוביל את ישראל להפסדים, ואני כבר יכול לחשוב אולי הלאה על מצב של צורך לצמצם, לסגור קווי ייצור מסוימים. הזכרת את המקרה של פרויקט הלוי, שזאת דוגמה קלאסית לאיך שישראל בעצם נאלצה לוותר על משהו שהיה
לתולדה. פרויקט הלוי הוא הוחלט גם בלחץ אמריקאי, אבל הוא הוחלט על ידי ישראל, מזה שלא יכלנו לתמוך יותר בפרויקט הזה, זה בעצם שיקול כלכלי מאוד כבד שם. הסיוע הביטחוני נועד לפצות על זה על ידי כך שאנחנו נוכל להמיר ולתמוך בתעשייה שלנו המקומית, שהיא גדלה ופרחה, והיום היא אחד מהדברים החשובים בתעשייה כאן המקומית. אני אומר לכל תלות, ברגע שאתה מתמכר למשהו, אתה רוצה להיגמל ממשהו, יש לך מהיר. הוא לפעמים כלכלי, לפעמים תרבותי, לפעמים עוד כמה וכמה דברים, במקרה הזה הוא כלכלי.
גבי,
אולי אני אתייחס רק לעניין הזה.
בבקשה.
קודם כל, ארצות הברית, נכון, אנחנו בצד המסתייע, מקבלים את הכסף, אבל ארצות הברית רוכשת בתמורה על איזה משהו. זה לא שהיא פילנטרופ שנותן עכשיו צדקה לעניים, זה לא המצב. היא רוכשת בעניין הזה, היא מקבלת, בוא נאמר שהדיבידנד שהיא מקבלת, היא מקבלת דיבידנד הרבה יותר גדול מההשקעה שלה פה, ואני חושב שכל אחד יוכל לנתח את זה ולראות את זה, שהמוצב הקדמי הזה שנקרא ישראל, במזרח התיכון, מספק לארצות הברית תשומות ביטחוניות לא קטנות גם לארצות הברית. דבר שני, אפרופו לעניין של התלות, אנחנו מקבלים מתנה, פתאום מסכים לקבל אותה, אז אומרים שזה פוגע בנו, זה מתנה, זה לכאורה אצלנו בצד זה מתנה. אבל אני מזכיר שאחרי הסכם השלום עם המצרים, ישראל קיבלה 600 מיליון שקלים, 600 מיליון דולר דומני לשנה, סיוע אזרחי, שבנימין נתניהו דומני בקדנציה הראשונה שלו, או אחת...
קיבלנו מיליארד 200.
מיליארד 200 סיוע אזרחי, וזה היה יורד עם
כלכלי,
הזמן. וזה ירד עם הזמן. כן. החליט לא לחדש את העניין הזה, ואז למעשה אנחנו כבר לא מקבלים את הסיוע הזה. ישראל, כדי לשמור על העצמאות שלה, יכולה להחליט בתהליך הדרגתי, במידה וזה, אני חושב שנמצא שהאמריקאים מתעקשים לתת לנו את הסיוע הזה, לצמצם אותו, ולבנות חלופות. אני חושב שבטווח הקצר זה אולי יפגע, לא מעט בצהל ובזה, אבל בטווח הארוך יכול להיות שזה ייתן דברים יותר טובים. אז ככה...
אני אוסיף על זה, כי לדעתי ודעת עוד כמה לא מעטים, הסיוע הביטחוני הזה גם ראוי לבחון אותו מחדש. האם בכלל אנחנו צריכים את הסיוע הביטחוני, כן? דיברת על יתרונות וחסרונות. כמו כל תלות כזאת, שווה לבדוק מדי פעם האם בכלל אנחנו זקוקים לה. עשינו איזה שהשוואה בין 85 ל-2015,
אפשר להתקן את זה ל-2000. מבחינת המצב הכלכלי.
כן, אז אם למשל ב-85 הסיוע הביטחוני הזה היה 10% מהתלג שלנו בערך, היום אנחנו מדברים על פחות 100%. זאת אומרת, אנחנו מדברים גם במונחים של כלכלה הרבה יותר גדולה, הרבה פחות נזקקת, ועדיין עם הסריטה הזאת של התלות, כן? לא בטוח שזה נכון, וצריך לבחון את זה, ובהחלט יש לשקול את הנושא הזה.
אני רוצה להרחיב על המשמעויות המדיניות, כי בסופו של דבר זה מתנקז גם לשם, ויש כאן בעצם על כפות המאזניים שתי אפשרויות או שתי גישות. גישה אחת שישראל צריכה לעזור לעצמה, והגישה השנייה שאם הענק שמגיע גם כך להתערב באזור ולעשות דברים לטובתנו, רוצה לעזור לנו עוד יותר, אז עד רבה ועד רבה. איפה לדעתך, גבי, אנחנו צריכים למקם את עצמנו?
כרגיל צריכים למצוא את האיזון, זה עניין בעייתי. גם אם לא נקבל כסף מארצות הברית, בגלל המיקום של ארצות הברית בדיפלומטיה העולמית והמיקום שלה כמעצמה, עדיין נידרש מאוד להתחשב באינטרסים האמריקאים בכל חטא שאנחנו עושים. אז זה לא רק בגלל הכסף. אבל העניין של ברית ההגנה צריך, הוא משהו הרבה יותר רחב, כאילו, מעבר לסיוע. ברית ההגנה אומרת תלוי, ברית ההגנה קלאסית, עכשיו אנחנו לא יודעים, יכולים לשים לסייגים וכל מיני דברים אחרים, אבל ברית ההגנה קלאסית אומרת שאם אנחנו נותקף על ידי גורם שלישי, אז ארצות הברית תמצא את עצמה כאילו היא הותקפה על אותו גורם. עדיין, אם אני לא טועה, במלחמת פוקלנד, בריטניה, לכאורה, מה שנכון, הותקפה על ידי, האם יהיה פוקלנד הותקפו על ידי הארגנטינים, אבל ארצות הברית לא, למרות שיש לה הסכם הגנה. אז יש לזה כל מיני ניואנסים לעניין הזה. בסופו של דבר, העניין הוא של, לישראל היה עיקרון מאז הקמתה ועוד לפני הקמתה. ישראל תגן על עצמה בכוחות עצמה ולא תבקש ממדינות אחרות להגן עליה. וזה העיקרון שאנחנו צריכים לשמור ולשמר, שהוא חלק מהאתוס הלאומי שלנו. יש לזה ערכים שהם לא שייכים גם רק לעניין של הכסף או לקונקטורל, מי יגן עלינו. זה האתוס הלאומי, אנחנו נגן על עצמנו, אנחנו לא צריכים אף אחד ואנחנו נסתדר. בעניין של ההגנה, צריכים בצורה המדינית, בעניין ההסכמים ובעניין של המעמד הבינלאומי, ודאי שצריכים. אבל בעניין הזה אני חושב שאנחנו לא צריכים לחרוג מהעיקרון של ישראל תגן על עצמה בכוחות עצמה.
ולגבי התכנון לטווח הארוך מבחינת הסיוע הכלכלי, אתה חושב שיש מקום לשקול כבר מעכשיו את לפחות את האופציה של, בוא נגיד, אם לא התנתקות אז צמצום התלות בכלכלה האמריקנית בארצות הברית באופן כללי?
הדגשתי את זה לפני כן ואני חושב שכן, אני חושב שזה הזמן לבחון, מה גם שההשלכות על הדברים נראים כבר בעין, אנחנו כבר רואים את ההשלכות, וכשאנחנו משווים את מצבנו הכלכלי רק בשביל ההמחשה, אנחנו עוד המחשה, אם אני לא טועה, בשנת 85 היינו בדירוג אשראי אולי BBB, אני לא יודע משהו כזה, היום אנחנו ב-AA מינוס, כשארצות הברית נמצאת ב-AA פלוס, כאילו הפרש הוא לא כזה גדול כבר. וזה משפיע בצורה דרסטית על הריביות, כן? היכולת שלך בסוף להיות עצמאי זה לקחת בשוק ולהשקיע בעצמך ולצמוח, וכבר המחיר הוא לא כזה גדול. אגב, חלק מהסיוע היה גם בצורה של הלוואות, בצורה בחלק רב מהשנים, הסיפור של 10 מיליארד דולר הערבות המפורסמת. זאת אומרת, הרבה דברים שפעם היינו נזקקים אליהם בצורה מהותית, היום אנחנו פחות ופחות, ואני חושב ששווה לנו כמדינה להסתכל בעיניים במראה ולהגיד האם אנחנו רוצים את המשך התלות הזאת בצורה כזאת נרחבת או שזה המקום לצמצם אותה. הזכירו כאן את התועלות לארצות הברית. יש תועלות אפילו גם לתעשיות, לא רק לביטחוניות מדיניות. גם התעשיות האמריקאיות רואים בזה תועלות, א', יש להם יותר פרנסה, אבל זה לא רק. ברגע שהם עושים איתנו עסקה, זה פותח אותם גם למדינות ערב, ושם זה ים של דברים, כי יש את החלק הזה של יש את ההסכם הזה של ה-QMA, שאנחנו אמריקאים...
שמירה על האיכות
של... שאמריקאים לא מייצאים טכנולוגיה שלא ניתנה קודם כולנו, ותמיד ישמרו על האדג' שלנו. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מעלים את האדג', הם יכולים כמובן להעלות את המחירות לסביבה, והסביבה היא עשירה מאוד.
כן, אבל אני חושב שאני מסכים עם ססון, אנחנו נמצא, יכול להיות שאם במשחק תיאורטי, אם נגיד לאמריקאים שאנחנו רוצים לבטל את זה, נגיד בתוך 10 שנים, 15 שנה, נגיד אנחנו רוצים לאט לאט הדרגתית לרדת מהסיוע הזה, נמצא לחץ מאוד גדול אמריקאי, עלולים למצוא לחץ גדול אמריקאי, להרגיע ולשמר את זה, כי זה מנוף לא קטן גם לתעשייה האמריקאית וגם לדיפלומטיה האמריקאית.
תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.